שנודע לו כי הוא אחד החברים ההם, כי המלך, למה הוא עשה לו כבוד רב? כי המלך הכיר את אבותיהם שהיו אהביו. ויתן המלך בידו מתנות יקרות למען יישאן אל חבריו וילבישו בגדי החמודות. וישלח אמו מכבודתו אנשים אשר לא היה עולה על דעת כי יצאו מלפני המלך כל המדבר ההוא. כלומר, יש פה מהלך שהאלוהים עצמו, אותו מלך הודו, הוא עצמו מתגלה. הוא עצמו מופיע, הוא עצמו נותן לבני אדם דברים, ולא הפוך. לא בני אדם מתעלים אל האלוהים, אלא ושואפים להיות קרובים אליו, אלא הפוך. אלוהים הוא בא אלינו. אלוהים נותן לנו, אלוהים יורד אלינו. זה בדיוק מלך הפוך לגמרי מכל הדתות. וילכו אלינו, אף ציווהו על מעשים, אשר יעשה וקראת עמו ברית. עוד פעם, גם פה, זה לא בני האדם מנסים לנחש, ומנסים לעשות מה שנראה להם מרומם, מה שנראה להם נשגב. לא, האלוהי עצמו, הוא עצמו בא ואומר לך בצורה מדויקת, אתה צריך לעשות ככה ואחרת, התפילים צריכים להיות דווקא בצבע שחור ולא בצבע כחול, אתה לבד בחיים יכול להגיע לזה. זה רק כשהמציאות עצמה מתגלית אליך, כשהאלוהי עצמו מתגלה אליך ואומר לך מה הוא, רק ככה אתה
לא יכול להגיע לזה. התגלה...
הוא התגלה לכל עם ישראל.
כן, אבל הם לא שמעו מה צריך לעשות. כי לא רק עשר דיבות, כי בכל
זאת. שמעו אפילו, גם לא עשר דיבות, רק שתי דיבות, נכון. אבל עדיין, השמיעה הראשונית הזאת, היא נתנה ודאות לנבואה של משה.
כן, כי הוא אמר גם, נכון. אני אומר, אבל
כל זה... אז הוא אומר שהכל מכוח זה. אז הוא אומר שהכל מכוח המפגש עם אלוהים. והנה, זה שב האיש של חבריו בלידי הצירי מנחות, ושזה המלאכים, והחברים סלמכו בצירים וחלקו להם כבוד ויקר, ונו להם ארמון לשבת בו, שזה המשכן, נכון? המשכן מכיל בתוכו את כל המלאכים. לרבות הימים התחילו החברים מהם שולחים איתם שליחים להודו, למען יראו שם את פני המלך, שזה הנביאים, נכון? כלומר, יש פה הדדיות. כלומר, יש פה איזשהו קשר חי. לא, והוא אומר את זה בניגוד לאומות המתות, שהיחיד, תמיד, גם באסלאם, גם בנצרות, המייסד של הדת הוא היחיד שהיה לו קשר לאלוה. מכורה. ואחר כך, אף אחד לא התיימר לזה אפילו. אבל אצלנו, בגלל שזה היה קשר חי, אז יש כל הזמן דיאלוג, כל הזמן יש צירים שהולכים, שחוזרים. ובשובם ידעו כל החברים כולם, כי כל הרוצה להגיע להודו, קל הדבר מאוד עליו. אם רק ידבק בעבודת המלך, עבדי צירה, ומוליכים אותו אל המלך. כלומר, הדרך שלנו להגיע לשמיים היא על ידי עשיית המצוות בארץ. כלומר, ברגע שאתה עושה מצוות בארץ, אתה מביא את השמיים לתוך העולם שלנו. וכל המצוות הן חבלים שמאפשרות לאלוהים לחול בתוכנו. ואתה לא שאל איש, מה העבודה הזאת לנו? סיבה את הבועה להן, כל להידבק במלך. כי הדבקות בו היא האושר. צריך להבין, לא פרסים. לא שאלוהים ייקח אותך לגן עדן, לא שהוא ייתן לך שפע כלכלי, שפע חומרי, לא. עצם הדבקות זה המטרה. זה כמו בתפילה, אנשים חושבים מה המטרה בתפילה? שאני אקבל את מה שאני רוצה. ומה האמצעי? האמצעי שאני מדבר עם השם. כלומר, יש בן אדם, נגיד שצריך רפואה. בגלל שהוא צריך רפואה, אז הוא מדבר עם השם. כלומר, מה האמצעי ומה המטרה? המטרה היא להגיע לידי רפואה, והאמצעי היא לדבר עם השם. על המדרש אומר, הפוך לגמרי. יש אישה שהיא עקרה. אז היא רוצה שיהיה לה ילד. אז היא מתפעלת אל השם. אז עוד פעם, בראייה פשוטה, אתה אומר, האמצעי זה לדבר עם השם, המטרה שיהיה לה ילד. אבל המדרש אומר, בדיוק הפוך לגמרי. לא עשה הקדוש ברוך הוא את האימהות העקרות, אלא בשביל שיתפללו אליו. כלומר, המטרה היא שיתפללו אליו. האמצעי זה החיסרון שאלוהים שלח לך. תכף נגיע לפה. כלומר, כל פעם שאדם נתקל בחיסרון בחיים שלו, הוא צריך להבין שהחיסרון הזה שהוא נתקל בו, זה אמצעי שאמור להביא אותו לדבקות בשם. מה שהוא אומר פה, הדבקות בו היא האושר. לא הפוך. המטרה היא, אדם יגיד, הפסיד כסף. הוא עושה יפה אל השם שישלים את חסרונו. המטרה היא לא באמת הכסף. כסף זה רק תוצאה. המטרה היא הדבקות שהחיסרון הזה יביא אותך אליו.
מה זה דבקות?
דבקות זה אומר שאתה חי עכשיו את הנוחות האלוהית, ממש חש בו. ממש חש כפשוטו. עכשיו, זה גם מאוד גבוהה. אבל גם להרהר בו, גם לחשוב עליו, גם להיות מחובר אליו במעשים שלך, בדיבור שלך, בהתנהגות שלך, להבין שאתה כיסא של השכינה. זה מדרגה שכולם צריכים לחשוב עליה. אתה מתפלל עכשיו, אתה מתפלל, תשלח לי רפואה, תשלח לי חוכמה, תשלח לי פרנסה. תבין שזה רק אמצעי. על מה באמת המטרה? שתדבר עם השם. זה כמו, אני רוצה ללכת לדבר, אני רוצה ללכת לדבר עם ביבי. עכשיו, אני לא סתם הלך ולדבר עם ביבי ואגיד לו, מה נשמע, תשאף עוד כל מיני דברים. אני צריך למצוא איזושהי סיבה, איזושהי עילה, שיהיה לי מה להגיד לו. אבל גם העילה, גם הסיבה, היא רק אמצעי. אני באמת לא צריך את זה. אני צייר את זה, אבל זה לא מה שחשוב. מה שחשוב זה עצם המפגש. עצם זה שהיה פה אירוע של מפגש עם המלך. מפגשת עם המלך, זה העיקר. התוצאות, הנלוות, זה נלווה. זה לא המטרה. אנחנו יודעים בו. המטרה היא הדבקות בו.
למה? הדבקות עצמה... בשבילו או בשבילי?
ברור שבשבילי. הוא מצידו לא צריך שום דבר.
אז מה רוצה לי מזה? יש לי הנאה? הנאה במושגים שלי, במושגים שלנו. זה ממש הנאה להידבק בו כאילו?
זה גם הנאה, אבל עוד פעם, גם הנאה היא תוצאה. אני
צריך להרגיש הנאה יותר גדולה בתפילה מאשר בלראות איזה מראה לו צנוע.
נכון.
זה אמור להימשך לזה ממש.
נכון.
למה זה לא קורה?
זה לא קורה בגלל שאנחנו כך דבועים בעולם החומרי, אז השפיטה שלנו היא שפיטה מוטעת. כמו ילד קטן שהוא משחק בחול, פתאום מוצא שטר של 200 שקל. עכשיו, מה הוא יעשה עם השטר הזה של 200 שקל? הוא יהפוך אותו להיות עת חפירה שאפשר להעביר את הקובבות ממקום למקום. עכשיו אתה אומר, למה אתה לא סתנה? יש לך פה 200 שקל, אתה יכול ב-200 שקל לקנות אגז חול חדש. מה אתה משחק איתו אופר את זה עכשיו להיות את חפירה? זה בגלל שהוא נמצא, ההבנות שלו, המושגים שלו הם כאלה קטנים, שהוא לא מצליח להבין מה יש לו ביד. אנחנו בדיוק באותו דבר. אנחנו נהנים מלשחק בקובבות. זה הרמה שלנו. אז כל פעם שאנחנו מתגשים עם משהו גדול, אנחנו לא מבינים מה זה בכלל. זה נראה לנו שטותי, מדופש.
יש מצב שאדם באמת יכול להגיע לבעיה כזאת, שהוא מערב את זה באותו המקום לערב, מה אני אעשה מחר ואיך אני אעשה כסף יותר טוב
במובן כאלה? כן, יש לנו את הרב אחד פה, לא צריך רחוק, אבל זה משהו שהוא אפשרי. עכשיו, זה שאיפה. אבל גם להגיע למצב שבו אתה לא מהר בזה כל היום, אבל זה הדבר המשמעותי, שאלו אותך מה אתה מעדיף, אתה תגיד את זה. יש לך הבנה לזה עכשיו, נכון.
נכון. זה
עניין של אפילו... זה עניין של תרגול, גם מה שאתה אומר זה עניין של תרגול. שכשאתה מתפלל, אתה תחשוב על הקדוש ברוך הוא, לא תחשוב על ארוחת ערב. כשאתה מתפלל, אתה תחשוב, אני לא יודע מה, על כנסת ישראל ועל גבולת ירושלים, לא תחשוב על, לא יודע מה, על הסטייק שאני הולך לאכול. עכשיו, זה תרגול. מצד המהות ברור לנו, לכולנו, כולנו שיושבים פה, שיש סדרה עדיפות, אבל אומרים שירושלים זה יותר חשוב מהסטייק. אלא מה? עכשיו בוא תתרגל את זה. אז בסדר, תרגול זה כבר, זה יבוא עם הזמן. עכשיו, זה לא יבוא כמו ברמות של הרב אביחיל או של אנשים גדולים, אבל לאט לאט אתה הופך להיות כזה. לתהליך, בסוף אבל רואים פירות, לא משהו שהוא בשמיים.
מה
אני משלם
פה
מה... מה זה?
מה אני משלם פה
מה... זהו, הנמשל אמרנו שמי שעולה לשמה, להודו זה משה רבנו. והחברים שחנתה שאתה מדבר זה עם ישראל. הנה, הוא אומר את זה. הנמשל הוא, החברים הם בני ישראל, והתייר הראשון הוא משה. והתיירים האחרים משאר הנביאים, כן? לצירי המלך הודו הם השכינה והמלאכים וגדי החמודות הם שברגע שהקמנו להם משכן בארץ, אז הם שרו בארץ. האור, מה זה השכינה המלאכים? סליחה, השכינה המלאכים, ומה זה הבגדי החמודות? הבגדי החמודות הם האור המושכל אשר העיר את נשמת משה בנבואה, והאור הנגלה אשר קרן על פניו. היה לכם היום שיעור שלצערי הפסדתי אותו על בגדים, והוא אומר פה מה זה הבגדים, מה זה בגדי החמודות. יש איזה בגדים שעוברים, הוא דיבר על זה בהיסטוריה, בגדים של נמרוד. דיבר על הבגדים של נמרוד.
יום הראשון.
איך הוא הסביר? מה זה הבגדים של נמרוד? מה זה הבגדים האלה? שאומרים שעשיו לוקח אותם, ואחרי זה יעקב לוקח. נכון, מכירים
כאן? בגדים של הקדוש ברוך הוא תפר, כאילו
להגיד. מה זה הבגדים האלה? איך הוא הסביר? מה זה הבגדים האלה? אז בואו נתחיל להתבונן לאור הכוזרי. איפה ההגדרה? מה זה הבגדים האלה? האור המושכל אשר העיר את נשמת משה בנבואה, והאור הנגלה אשר קרענו פניו. כלומר, מה זה האור המושכל שהעיר את נשמת משה? כן, נכון. נכון. האור המושכל, מה זה אור? אור זה איזושהי מציאות רוחנית מופשטת, שבה והמפגש שלך עם המציאות הזאת, הוא יוצר מצב שאתה מסתכל אחרת על כל העולם. כלומר, אדם שיושב בחושך, אדם שיושב באור, הוא נמצא במקום אחר לגמרי. תחשוב, אני אחבא פה את האור, אתה לא יודע שיש פה שולחן, אתה לא יודע שיש פה ספרים, אתה לא יודע שיש פה כלום, אתה חי במקום אחר לגמרי. אז ברגע שיש אור, פתאום המציאות מקבלת זווית אחרת לגמרי. היא נראית אחרת לגמרי. זה מרים אותך למקום אחר, האור. בעצם זה שאתה פשוט נפגש עם המציאות. אז אותו דבר, הבגדים כאן הם השפע הנבואי שגרם למשה להסתכל אחרת על כל המציאות. כביכול, הלבישה הזאת של הבגדים, אני לובש את הבגדים, מה קורה אצלי? אני פתאום נפתחת לו העיניים.
בעיקר הבגדים?
למה בגדים? מכיוון שהבגדים, מה הם עושים? הם מסרטטים את המציאות הפנימית שלך. הם מגלים מה יש לך בפנים. אז ברגע שיש לך בפנים אור, ואתה רואה חודר לתוך המציאות, אתה לא רואה פה סלעים, אתה רואה את האלוהי שבתוך הסלעים, אתה לא רואה פה אנשים, אתה רואה את המהות של אותם אנשים, אז זה אומר שאתה לבוש בבגד מאיר.
בגדים שלפני זה לא היו, לא עבדו, מה? בגד פלא כזה?
זה בגדים מיוחדים. זה רק אנשים חכמים רואים את הבגדים האלה.
אתה לא סוכן קצת, אבל כאילו להתייחס לכל דבר על פי הפנים שלו, כאילו...
יפה מאוד, אתה צודק. יש סכנה גדולה שבגלל שנתייחס רק על פי הפנים, אתה יכול למחוק את החוץ. זה מאוד מסוכן. יש אנשים כאלה שמרוב שמתעסקים בפנים, אז הם בזים לחוץ. הם לא מעריכים את החוץ. זה מוקד טוב שהם לא מעריכים, אלא הם אפילו הם פוגעים בחוץ. כלומר, אתה מוצא את זה אצל אנשים מאוד רוחניים שהגוף שלהם מדולדל והבגדים שלהם כאלה אפילו אביה, כל אחד מצייר לעצמו את הדמויות שהוא מכיר. אתה רואה את זה אצל אביחי, שאין את זה. כשאדם צריך להסתכל בפנים בצורה שהיא לא תמאח ותמחק את החוץ, אלא בצורה שהפוך, היא תאיר את החוץ ותקנה לו עוצמה גבוהה יותר.
המפגש הראשון
צריך
להיות
עם החוץ או הפנים? המפגש צריך להיות עם הפנים, אבל איזה פנים? פנים שמאיר את החוץ. מה? אתה צודק, שבאופן אוטומטי מה שקורה אצלנו, אנחנו קודם כל רואים את החוץ. אנחנו בני אדם. אתה דיברת על מה צריך להיות. מה שצריך להיות זה שאנחנו נסגל לעצמנו את אותו ההסתכלות נבואית של מי שלבוש בגדי חמודות, שכשאתה פוגש בחוץ, אתה לא רואה רק את הבשר. אתה אוטומטית נפגש, אתה כביכול, יש לך אור. אז אתה נפגש עם הפנים. אתה לא רואה את הצדדים החיצוניים, נפגש את הצדדים הפנימיים. ומכוח הפנימיים, אתה מאיר גם את הצדדים החיצוניים. אתה לא נשאר רק בפנים. אתה יוצא אל החוץ. ואז גם החוץ מקבל עוצמה אחרת.
הנביא הזה שנקודה לי פרש עם הפנים שבו דבר.
בדיוק.
אז לנסות לקפות, לנסות לעשות בצורה עקיפה דרך הפנים להגיע למדרגה של נביא, זה לא קצת...
זה העבודה של נביא. העבודה של נביא זה בן אדם שהוא לאט לאט הלך והפשיט את מחשבתו והגיע לרמה שהוא נפגש בכל דבר עם הערך שלו ולא עם הצדדים החיצוניים.
כן, בצורה פסיבית זה קרה, נכון? הוא לא...
לא קודם בצורה פסיבית. שהעבודה של זה...
גם הדרגה הרוחנית שלו, הוא פתאום התחיל וראה את הדברים בצורה פנימית,
לא? לא. הוא הלך ובנה 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 הסתכלות עד לכדי מצב שבו הוא חדר אל הפנים ואז האלוהי יאיר לו את הפנים. כלומר, זה כמו בנחל השילוח. שמה קורה? יש שתי חציבות משני הצדדים. אתה חוצב בצד אחד, ויש קבוצה רואה שחוצבת מהצד השני. ויש קונטקט, יש מפגש. אתה חוצב מהחוץ, מנסה להגיע בפנים, ואלוהים מהפנים מתגלה אל החוץ. עכשיו, זה עבודה. אבל הרמח"ל כותב, מסילת ישרים, שזה... הרבה עבודה, אבל בסוף יש מתנה. כלומר, הקפיצה הזאת, אתה צודק. יש פה איזושהי קפיצה שהעבודה שלך בחיים לא הייתה יכולה להגיע אליה. ולא רק אתה הולך ונתפס ונתפס, שאתה מגיע לשיא של ההר, אלא אתה הולך ונתפס, ובאיזו שלב, האלוהים מקפיץ אותך למדרגה חדשה. יש משל, סיפור, סיפרתי פעם, של, שמובא בספר ראשית חוכמה, ספר חשוב מאוד של אחד המקובלים, שחי בתקופה של רבי יוסף קארו, בשם רבי אליהו דיווידס, הוא היה הגיס של הרב שלמה מלכו, המחבר של אחד דודי, ובקבוצה של כל המקובלים שהסתובבו אז בצפת. מה? הרב
שלמה
אלקבץ, נכון. הרב שלמה אלקבץ, הוא היה הגיס שלו. רציתי לבדוק שתהיה פשוט. והוא מספר שם, יש לו, זה מפורק לחלקים הספר הזה, ראשית חוכמה, יש שער היראה, כל מיני שער, שער אהבה, אהבה פשוט. אבל הוא מספר סיפור, רבי יצחק אדנין אקו, רבי אליהו דיווידס כתב ראשית חוכמה הוא אחד מהאחרונים. הוא מספר, רבי יצחק אדנין אקו, שהוא אחד מראשוני המקובלים, חי ממש בתקופה של הרמב"ן אפילו, אני חושב. והוא מספר על איזה בן כפר, לא סיפרתי לכם אף פעם על זה? הוא מספר על בן כפר שיום אחד הוא ראה את הקרקרה של בת המלך עוברת לידו.
רשי?
לא, רשי זה סיפור, רשי זה סיפור עם הסינר. שהוא ראה את הסינר, ואז הוא נזכר בסינר, אוטומטית נזכר בסינר של הכהן הגדול, ואז הוא למד מהסינר של בת המלך מה, איך לפרש את הסינר של הכהן הגדול. למדך מה רשי עושה כשהוא רואה נשים, ומה אנחנו עושים כשאנחנו רואים נשים. הוא כותב את זה, תסתכלו על פירוש רש"י על מסכת שבת, הוא כותב, כמו הסינה של לובשות בנות המלכים. אבל יש סיפור אחר, פה נדבר על, הוא סיפר על, על, הוא סיפר על איך קוראים לו, על, על הכפרי הזה, שהכפרי הזה רואה את בת המלך, הוא כל כך התאווה ליופי שלה, לגדלות שלה, להצילות שלה, אז הוא צעק לה, בת המלך, מתי אני יכול להיפגש איתך? אז מה היא אמרה לו? בקבר. מה זה את הקבר? אתה בחיים לא יפגש איתי, מי אתה חתיכת יתוש? מי אתה, מה אתה בכלל? אתה כלום. אתה רק אחרי שנמות, אני אולי אהיה כמוך. אבל הוא היה כזה תמיד, שהוא לקח אותה כפשוטו בקבר, אז הוא הלך בבית גברות של העיר. התכונן, התלבש, שם בוסם, שם אפטר שף. הלך בבית גברות, אמר, וואלה, זכיתי בפיס. הולך בבית גברות, מחכה, אף אחד לא בא. והוא מתחיל לחשוב עליה, הוא מדמיין אותה, והוא הולך ומדמיין אותה, ולאט לאט היא לא באה, עוברת יום יומיים שלוש, והוא לא אוכל, ולא יושן, כי הוא כל הזמן חושב על האהבה שלו אותה, אבל הוא לא רואה אותה. אז לאט לאט הוא לוקח את הדמות שלה, ועושה לדמות שלה טרנספורמציה למשהו יותר רוחני. הוא הולך ומפשיט את הדמות שלה, הופך אותה ליותר רוחנית. הוא לא חושב רק על הדמות שאותה הוא ראה, אלא הוא חושב על היופי בכללותו. ולאט לאט הוא חושב לא רק על היופי חלותו, אלא על המהות האלוהית שמביאה לנו את היופי. ולאט לאט הוא הולך והופך להיות אדם שמתעמק בצדדים הכי פנימיים של המציאות. וכותב שם רבי יצחק אדנין אקו, עד כדי מצב שהוא כל כך התעמק בצדדים הפנימיים של המציאות, שהוא הפך להיות נביא. הפך להיות נביא, באו אליו אנשים, והוא ברך אותם, מביא להם בך בשפע, וזה הוא מסיים את הסיפור. והוא כותב שם, שמי שלא זכה לאהבת אישה, הוא כמו חמור באהבת אלוהים. למה? מכיוון שמן המוחש, ככה הוא כתב, מן המוחש ניקח להבנת הרוחני. כלומר, זה תהליך של בנייה. אתה לוקח את הדברים המוחשיים שאותם אתה מכיר, שאותם אתה פוגש, ולאט לאט אתה הולך ומפשיט אותם. ואותו אלוהי שנמצא ברמה הזאת, הוא נמצא ברמה המופשטת. ואתה הולך ומרים ומרים את המבט שלך, עד לידי מצב שאתה מגיע כמו אותו כפרי, שהוא הגיע להסתכלות פנימית רוחנית, בעקבות זה שאתה עושה את העבודה הזאת, אז אתה זוכה למבט משמיים. לא תמיד. הרמב"ם אומר, הגמרא אומרת שהיו כאלה שעשו את העבודה הזאת, ומשום מה אלוהים החליט לא לתת להם את המתנה הזאת של הראייה הנבואית. והתלמיד של ירמיהו, ברוך בן נריה. הוא היה במדרגה כמו ירמיהו הנביא. אבל אלוהים החליט שהוא לא היה נביא. אז הוא לא זכה. אבל הוא עשה את העבודה של ההתעלות עד לכדי מצב שבו הוא מסתכל מבפנים על כל המציאות ולא מבחוץ.
אני יכול לשבת וזה להתחיל רחל.
לכן צריך להיות כבר, זה נחובר למציאות. בשביל זה יש את החבורה, יש את החברותה, יש את האנשים שמסביבו שגורמים לו לא להפוך להיות בלון. כלומר, ויש אנשים כאלה שזה קורה להם. אז הם באמת לא נפגשים עם אלוהים. הם נפגשים עם משהו שהם בדו מעצמם. זה מה שקרה לקדושים הנוצרים, שמציאו איזשהו אל רוחני, ונתנו לו ממשות, נתנו לו ישות, ונדבקו באל הרוחני הזה. אבל זה המצאה שלהם. ואותו רבי אליהו דוידס, הוא כותב שזה טעות, שדווקא המפגש עם החומר, דווקא המפגש עם החיים, הוא מקנה לך מפגש עם אלוהים אמת, אלוהים חיים. אלוהים... מופשט, אבסטרקטי, שאין לו כל קשר למציאות שלנו. וזה העבודה שלנו, עיקר העבודה שלנו, להיות גם פה וגם שם. כלומר, להצליח להגיע למצב שבו אתה מקיף את הכל. בסדר? אז נסיים בזה.
הרב, מה שרוצה להגיד במשל הזה בעצם, שכל הדצות, הייעוד שלהם זה כאילו בעולם הבא, ואנחנו הכל פה בטל.
בדיוק. כלומר, המטרה, זה מה שאומר בפסקה הקודמת, המטרה של הנביא, של הדתות, הוא תקווה להיות קרוב לאלוה ולמלאכיו, ומי שיגיע מנגז לא יראה מוות. המטרה שלו להתנתק מהחיים, ולהגיע לשאוף אל האל. אתם אומרים, בדיוק הפוך, לא להתנתק מהחיים ולהגיע לאל, אלא להביא את האל אלינו.
אבל הוא אומר גם, הוא אומר גם כל מה שאמר רשום כביכול בתנ״ך, הגשמנו את זה פה בעולם הזה, לא? כל מה שהם מבטיחים זה בעולם הבא, אין להם שום דבר כביכול כאילו...
אין להם שום שכר פיזי, שכר גשמי. כל השכר שלהם זה רק שכר אחרי העולם הזה.
זה גם עובדתי, לא?
מה עובדתי?
אתה רואה כאילו מה שהנביאים חזו וכל זה.
נכון. אתה רואה גם שתי הדתות שקמו, הם קמו דווקא בעקבות הכישלון של עם ישראל. בעקבות הנפילה של ישראל. גם הנצרות וגם האסלאם קמו רק מתי שהיהודים שאלוהים הבטיח לנו הפסיקו להתקיים. שהפסקנו לחיות בארץ וכל ההבטחות של שכר אלוהי גשמי הפסיק להיות המציאות. אז ברגע שאלוהים לא נמצא בתוך המציאות דרך עם ישראל, אז יש פיתוח של כל מיני דמיונות על ידי אומות העולם. כל זמן שעם ישראל נמצא בארץ ואלוהים נמצא בארץ של עם ישראל, אז התפיסות המעובדות האלה לא יכולות להתפתח, כי יש אלוהים בארץ.
ומצילות גם לקרוס?
מה?
ומצילות גם לקרוס?
בטח, נכון. החזרה שלנו לארץ ישראל, היא גורמת לפיצוץ של הבלון הגדול הזה של הנצרות והאסלאם. הנצרות כבר התפוצצה, האסלאם הוא בדרך.
מה זה הנצרות כבר התפוצצה?
אתה רואה שהתפיסה הנצרית היום, באמת אין האחיזה במציאות. כלומר, תדבר עם אנשים נוצרים, תתאר שאני לא מבינים נצרות. אני לימדתי נוצרים שבאו להתגייר, לא נוצרים עם גלימה כזאת וכמו שרואים בסיפורים, אלא סתם אנשים שגדלו ברוסיה והשתחוו לצלב, ואמא שלהם לוקחת צלב פה מתחת לחולצה, והם לא מבינים מה זה נצרות בכלל.
כמו שתיקח פה יהודי חילוני,
יהודי חילוני, תדע לך,
שהולך כל שבוע לבית כנסת ועושה קידוש והבדלה, אין לו מושג בדברים
מעניינים. אתה צריך לדבר איתם, אתה צריך לדבר איתם, לראות עד כמה הם לא מבינים דברים בסיסיים. כלומר, הם לא מבינים שישו אמר שהוא אלוהים. הם חשבו כל הזמן שישו הוא נביא, כמו, הם לא מבינים מה הבדל בין ישו למשה רבנו. משה הוא שליח של אלוהים, וישו הוא שליח של אלוהים. אבל יש אמירה ברורה של הנצרות, רוב הפלגים של הנצרות, אני מדבר איתך על 80-90 אחוז, אומרים שישו היה אלוהים. הוא לא בן אדם. וזה דבר בסיסי, על זה מבוסס הדת שלהם, זה אתה לא יודע. כמו שתגיד שיהודי חילוני לא יודע מתן תורה, ומה היה במתן תורה. טוב, לילה טוב.